עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
103 FM. שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב אבל גם שוטר רע. בקיצור, שוטר עם פיצול אישיות. בתחילת השבוע פרסם גיא פלג בחדשות 12 כי קצין צהל בדרגת תת אלוף שלח לפרקליט הצבאי הראשי ולמפקד המשטרה הצבאית החוקרת מכתב אנונימי ובו מידע מכפיש כנגד קצין שמתמודד מולו על מינוי לתפקיד אלוף בסבב המינויים בצהל. במכתב ייחס לו הכותב עבירות אתיות חמורות הגולשות אף לפלילים. הקצין שולח המכתב הותר, הודה שהמכפיש שפירט במכתבו מבוסס על שמות בלבד. הקצין המכפיש זומן לבירור אצל סגן הרמטכ"ל, הודה, התנצל על מעשיו והחליט לפרוש מצהל. שוטר רע לקצין צהל בדרגת תת-אלוף שלא בחל באמצעים נפסדים כדי לקדם את עצמו, ושוטר טוב לאותו קצין עצמו על מעט התבונה שנותרה בקודקודו, כך שבחר להודות, להתנצל, ובעיקר על שהחליט לפרוש מן השירות ולחסוך מצהל ומאיתנו את הבושה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. וזה ליאיר גולן, יותר נכון לתמימות שלו. בריאיון למוסף שישי של ישראל היום אומר גולן כי לא האמין שנאום אני מזהה תהליכים שלו יעשה כל כך הרבה רעש. תקרא לזה תמימות, אבל בכלל לא הבנתי שאני הולך לאירוע כזה. אחרי האירוע של אלאור עזריה עם הגל האחור של לאומנות, שהוא לא אנחנו, לו ידעתי שתהיה לדברים כזאת תעודה, הייתי מתנסח אחרת. יאיר גולן מבין שרק בגלל הנאום הזה הוא לא מונה לרמטכ"ל. דומה שזו הסיבה העיקרית לחצי החרטה שהוא מביע. לא שהבין לפתע עד כמה טעה. ועדיין, אנו חייבים תודה לגולן על הנאום הזה שהציל אותנו מעונשו כרמטכ"ל. לא שיקול דעת לקוי בהשמעת הדברים נחשפה בנאום הזה, אלא עיוות נפשי עמוק ממוצא שמאלני קיצוני שגרם לו להשוות תמיכה בחייל שהרג מחבל פצוע עם גרמניה הנאצית, וחוסר הבנה מוחלט של העם היהודי בארץ ישראל שמתקומם נגד השוואה כזו. מאז זימן לנו גולן עוד הרבה הזדמנויות להבין שהוא, איך נאמר זאת בעדינות, בכל זאת חייל אמיץ ומפקד גיבור, לא חכם. מה שלומך, רוני?
אני בסדר, תשמע, אני מכיר את הסיפור הזה מלפני ומלפנים, ראיתי אותו גם כחבר בקבינט, בעיקר כיור ועדת החוץ והביטחון, באמת קצין, מפקד מדהים, קצין מדהים, שיקם את פיקוד צפון מהקטסטרופה הנוראית שהייתה שם במלחמת לבנון השנייה, חיים ומוות ביד הלשון, אבל זה בא ממקום יותר עמוק. הבעיה, כמו שהבהרת אותה, היא נכונה. אסור להשוות שום דבר לשואה. שום דבר. אפילו את מה שעושים הטורקים לקורדים, ומה שעושים הרוסים לצ'צ'נים, שום דבר הוא לא בר השוואה לערך המקודש הזה, היום והנורא הזה, אבל המקודש הזה של שואת היהודים באירופה, בין השנים 39 ו-45. זה דבר שאסור לגעת.
כן. אני מסכים איתך בהחלט בעניין הזה. האורך שלנו היום...
זה על משקל כל הקרב למזבח מות יומת.
נכון. האורך והמפיק שלנו, אסף נבו, אחרי לשידור, איציק אהרון, יש לנו חובה קדושה מאתמול, לדווח לכם על תוצאות משאל הטוויטר, שבו השתתפו 2,271 מאזינות ומאזינים. השאלה הייתה כזאת, בלי קשר לכלום, אם ישראלי חוצה את הגדר ביוזמתו ונלכד בידי האויב, צריך, אחד, לשלם מחיר ולשחרר, 20.5% ענו כך. כלל לא לנהל מסע ומתן, 21.5%. אחד תמורת אחד בלבד, 38%. ולדעתי, תשובת המפתח היא, תלוי איזה ישראלי. 20%. עד כאן מאתמול, אגב, התבשרנו זה עתה שישראל העבירה לסוריה שני רועי צון.
דעקה. העבירה שני רועי צון?
שני רועי צון, ועכשיו אני לא יודע אם זה המחיר, או הבונוס.
זה העבירה אותם כדי שיכינו את החפלה. זאת אומרת, להכין, לשים את הבשר על האש, כן, להכין את החבלה. אני שומע ששני החבר'ה האלה שיושבים פה, אומרים, הכל בסדר, רק אנחנו לא רוצים לחזור לדמשק.
אנחנו עוד נדבר על
לא,
זה, כן.
לא,
כן.
לא בא לנו. מה, ישראלים כאלה מצוינים ואנושיים, ומה מה אתם מטורפים? תעשו קלפי מיקוח אחרים, לא אנחנו, לא במשחק.
נכון, נכון. זה סוג של מדליה לישראל, אני לא בטוח שהם התכוונו לזה, אולי הם התכוונו להמשיך לדפוק אותנו בפנים, אבל זה עניינם. כן. עכשיו, תשמע, אני חייב לשאול אותך, מה עשית בשלג? אלו, אתה תל אביבי עכשיו, לא חזרת אל הערים, אל ירושלים?
אני זוכר שהאמת היא שכל כך קיללתי תמיד את התל אביבים שהיו עולים לירושלים, אבל הם היו עולים על בטוח, רק אחרי שהדרכים היו נפתחות, ואיך שהם היו מההתחלה בשורש רואים ערימות של השלג שהוסט הצידה על ידי המפלסות, כל השלג הזה היה כבר שחור מהבוץ, הם היו עוצרים את הרכב באמצע הכביש, והילדים והם היו מתפלשים בשלג השחור, ואני
פקק אדיר מאחורי.
שרוצה לחזור הביתה, עומד שם וקופה בתל אביב. אתה יודע, ביום ההשבעה שלי, הראשון לכנסת, לא, אחרי ההשבעה, הושבנו ישיבה הראשונה. 2003. 2003, באת יחד איתי.
הייתי שם באותו שלי.
התגייסת איתי באותו מחזור, בקיצור, אומרים לי, קצין הכנסת יבוא לקחת אותך מהבית עם רכב אוויר. מגיעים מלמעלה בשבע אחיות, כמוצא יורדים עם בסרט, הביאו את מתן וילנאי, כזאת נגמשית. ואני עולה אחורה, הוא אומר לי, מה, מה, אין לך קפלד? אני אומר, מה קפלד?
יש פקודות מטכ"ל, אתה לא יכול לנסוע בנגמ"ש.
מה, אין לך קפלד? אני אומר, לא, לא, בכנסת יש לי קפלד, למליאה אני נכנס עם קפלד. כובע פלדה לאלה שלא מכירים את הקיצורים. זה השלג, זה כיף גדול, רק אתה יודע מה, בסוף אנחנו מגיעים לגיל הזה, נשברים לנו העצים וקופה לנו אגב, ואחרי 60 שעות בשלג, לפני 7 שנים, בלי חשמל, תריסים מוגפים, התריסים חשמליים, בלי חימום, בלי אפשרות להרתיח מים, זהו אמרתי, never again.
טוב. אנחנו בסדר.
טוב.
אז אם עסקנו בנגמש ובקפלד, מי לנו מומחה גדול יותר מטל לברם, הכתב הצבאי של מעריב, ושלנו, ברדיו 103. ערב טוב.
שלום.
טל,
שלום אריה, שלום רוני. תראו את תזמון בחרתם לכם.
אתה עם קפלד על הראש עכשיו?
חס וחלילה. תגיד. תיאמתי את הפרק הזה בחיים שלי כבר הרבה שנים.
יש חדשות טובות בעניין העסקה, להחזרת הישראלית, ואנחנו שומעים על שני רועי צון שהועברו לסוריה.
כן, נראה כמו החלק הראשון, כאן דברים אולי יזוזו כבר בקצב עוד אפילו יותר מהיר. שני רועי צון שנתפסו בחודשים האחרונים על ידי כוחות צהל, ובדרך כלל אלה רועי צון שהחשד לגביהם שהם גם משמשים כאוספי מודיעין, לצורך העניין, זה קיים גם בלבנון, אבל גם בסוריה. העבירה שבסוף מיוחסת להם זה כמובן המעבר של הגבול באזור שאין גדר, אבל זה כניסה לתוך השטח הישראלי. והם מועברים ממש לפני זמן קצר לקונטרה, צהל מעביר אותם לצלב האדום, ומשם זה כבר תהליך די ידוע.
כמה זמן הם היו פה?
כמה חודשים, כל אחד קצת אחרת, אבל זה דברים שקורים הרבה. צהל עושה בעצם פעילות מעבר לגדר, אבל בתוך מובלעות ישראליות, ולא פעם הוא תופס גם רועי צון, ששוב, יש החשד לגביהם, הוא גם חשד ביטחוני, נחקרים. בדרך כלל, דרך אגב, הם היו משוחררים בכל מקרה חזרה לסוריה, ככה שאין פה איזשהו מחיר או איזשהו משהו משמעותי.
אבל אתה אומר שזה כנראה המנה הראשונה, זה לא העסקה.
זה רוב העסקה, כי תראו, אתם דיברתם על זה בצדק בהתחלה, נדמה לי שדיאב כמוז, שהוא מחבל חיזבאללה פר אקסלנס, הוא גר בראייה, תושב רג'ר, אבל בסופו של דבר את הפעילות שלו הייתה מול לבנון, כולל האביב שהעביר לו מטען חבלה וכדומה, כן. זאת פרשה של לפני כמה שנים, אבל הוא בכלל לא רצה לחזור לסוריה. זאת אומרת, הוא מבחינתו מעדיף להישאר בכלא הישראלי. דרך אגב, הסיבה, זאת אומרת, זה בהומור אפשר להגיד שאולי עדיף להיות בכלא הישראלי מאשר בסוריה, אבל הסיבה...
גם כשאתה עלווי? כי
לא,
רג'ר זה עלווי.
זה לא העניין, אז זה לא באמת הסיבה הרלוונטית. יש פה עניין שהוא כאילו יותר שורשי. כאילו אני תושב סוריה האמיתית, על פי החוק, ראה את האירוע גם עם תושבת מג'דל, שתכף נדבר גם עליה, אני לא צריכה להיות מגורשת לסוריה, אני היום בסוריה.
נכון.
ולכן אנחנו רואים את הדבר הזה חוזר על עצמו, זה לא פעם ראשונה, זה קרה גם עם אחיה, דרך אגב, של ניה אלמקת.
שהיה איזה 30 שנה בכלא, נכון?
הוא הרבה שנים בכלא, וכמה פעמים השם שלו עלה, גם בעסקה האחרונה של באומל, והוא לא היה מוכן פשוט לצאת לסוריה. עכשיו, המקרה שלה היא לא באמת הייתה עצורה בישראל. היא עשתה עבודת שירות בקריית שמונה, ואפילו את זה הספיקו לה בתקופת הקורונה. אומרים בבדיחות הדעת, אבל זה כנראה מה שקרה, שאתמול פתאום באו אליה נציגי הממשל אצלנו, ונתנו לה כאילו חנינה, אבל כאילו הציעו לה, אבל השורה התחתונה היא שהיא תישאר במצבה, היא תישאר בכפר שלה, פשוט תיבטנו לה את העבודות שירות או משהו מהסוג הזה. תראו, בסוף הסיפור זה הרוסים. הרוסים לא, אתם רואים, אפשר להגיד את זה, תרתי משמע, לא משאירים שבועים, שהם מחליטים שהם בתוך אירוע, והם יכולים להוכיח עוד פעם את ההגמוניה שלהם באזור, את המשמעותיות שלהם, הדומיננטיות, הם עושים את הכל מהר ובקצבים מאוד מהירים, וזה פחות או יותר מה שראינו.
אבל לא יהיה פה פוטו, מה ביבי ופוטין ניסו לדמשק? להביא את הילדה?
למה אתה צריך לפתוע היום? הכל אפשר לעשות בזום.
הבנתי. טוב, שחרור בזום, כן.
הכל אפשרי בזום, בקיצור נראה שהפרשה הזאת נפתרת, צהל יצטרך לבדוק את עצמו, להערכתי דרך אגב, אם מי ששואל את עצמו איך בחורה צעירה יודעת לחצות גדר 7-9 מטר, אז היא לא חצתה להבנתי, להערכתי, בוא נגיד ככה. היא חצתה דווקא באזור שלא הושלם הפרויקט שמוכר כפרויקט שעון חול, וגם שימו לב לנתון מאוד מעניין שהוא הגיע מסוריה, אבל כדאי לתת לו משמעות שלמעשה הדיווח לגבי זה שהיא נהדרת, היה דיווח שהגיע מסוריה, אולי הוא גם ישראל ידע בדרכים נוספות, אבל לא היה דיווח מיידי בצהל על ממה שאני מעריך שהיא חצתה את הגדר. זאת אומרת, אלה דברים שגם בצהל יצטרכו לתחקר ולבדוק איך זה קרה.
יבוא צהל ויגיד, היא באמת לא חצתה גדר, אם היא טסה דרך איזה בירה.
לא, אני פוסה לך את
האפשרות. שאלו את הבחורה אם היא רוצה לחזור לישראל בכלל.
אתה אומר שאפשר לעשות את זה דואלי.
כן, אני שואל, תשמע, זה עניין הומניטרי. נשאל את פי
הלאה. אתה יודע שאמרת פה שאלה שפעם ראשונה אני שומע אותה, אבל
תבדוק, תעשה טובה. אנחנו פה עד שש, אם היא מתנגדת, תעדכן אותה.
נכון, והיא הייתה שם כמעט שבועיים, תגיד, זה יחשב לבידוד?
אתם היום מצליחים להפיל על עצמכם.
הלו, די, אווירת סוף שבוע, תיכנס למות. נגמרה המלחמה, טל.
תודה רבה לך.
נחזור לעניינים שלכם, הפוליטיקה, קורונה. היה לנו איזה פרק ביטחוני קצר, נהננו.
תגיד, למה קראו לזה בכלל ישיבה ביטחונית? רציתי לשאול אותך, מה הדבר הזה שמשגעים את כל המדינה? זה עניין מדיני.
אסיר ביטחוני?
סלח לי, זה ישיבה ביטחונית? הרי אם היית בחבר כנסת, היית עומד על הדוכן ושוחד את ראש הממשלה על זה שהוא עשה את ההצגה הזאת כאילו זה ביטחוני.
אני חושב שאת כל הדבר הזה אפשר היה לעשות בפרופיל יותר נמוך, אחד, ובתוך כך גם לא להסתבך עם הסיפור הזה שפתאום האסירים, אתה היית צריך לברר לפני זה מה רצונם, ולהיות שאתה סגור כבר ורק אז שמתחילים לדלוף דברים, אבל אני גם אומר מצד שני, אני גם רואה את הרשתות, שישר קושרות את התזמון לזה שנתניהו עושה קמפיין, אני הייתי מציע גם בעניין הזה לנו להיות קצת רגועים, ולהישען יותר על עובדות שאנחנו מדווחים.
תודה רבה,
גם טל. גם שהצנזורה עוצרת אותנו.
טל, אם יקרה משהו דרמטי עד שש, תודיע לנו. ביי, תודה רבה.
רב תודות, להתראות.
ושלום וערב טוב לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי.
שלום גיורא.
שלום, ערב טוב רוני, ערב טוב
אבי. מה שלומנו?
סביר.
סוריה, עניינים?
מה התפקיד של סוריה פה? זה קטע מעניין. אני מבין שיש להם מנופי לחץ גדולים וחזקים על אסד, אבל איך הם משפיעים עלינו?
מה התפקיד של רוסיה?
של רוסיה. רוסיה, רוסיה. קודם כל, לרוסיה יש גם מנופי לחץ גדולים מאוד עלינו. אנחנו לפעמים שוכחים. תראה, יש בין ישראל לבין רוסיה. אנחנו פשוט לא שמים לב, כי לפעמים כשאין חדשות, לא מבינים שיש בתוכה חדשות. היה מתח מאוד גבוה בין ישראל לבין סוריה, סביב תקיפות ישראליות שהסי היה בזמנו הפלת מטוס רוסי על ידי מערך הנומם הסורי בטעות, והרמטכ"ל ושר ההגנה הרוסים שימו אותנו, והיה מתח די גדול שצמצם או עלול היה מאוד לצמצם את חופש הפעולה שלנו.
זוכרים, גם הרוסים הבגינו עצבנות גדולה.
הרוסים מרשים לנו לתקוף בסוריה, מרשים במרכאות כמובן, ככל שמבינים שאנחנו תוקפים מטרות איראניות ולא מאיימים על שלטונו של אסד, אז הם גם מסכימים, והייתי אומר שהם גם מחייכים בסביעות רצון.
ואנחנו מודיעים, אנחנו מודיעים להם מראש, או שזה ירד מהפרק הדבר?
לא, לא, יש תאום שהוא תמיד, אבל מה שנקרא, לא בדיעבד, אבל מה שנקרא, זמן אמיתי שלא מאפשר להם לעשות שום דבר.
אין זמן תגובה להודעה.
אין זמן תגובה. ומה שקורה, הרוסים לא כל כך אכפת להם שאנחנו תוקפים מטרות איראניות, כפי שאמרתי, זה גם עיתון. מצד שני, הם מבינים שבעינינו זה נורא נורא חשוב, ולכן הם גם יודעים שהם יכולים לסגור את החלון הזה, ולכן יש להם גם מנוף עלינו. על אסד ודאי שיש להם מנוף, וכפי שאמרת, הוא גם צודק, הרוסים רוצים להוכיח גם בדברים קטנים וגם בדברים גדולים, שאתה רוצה לפתור בעיה, צריך לבוא אליהם, ועוד זה לא עולה אליהם כלום, והנה פוטין מתגלה מר הומניטרי, אז מר זה ווין 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 מבחינתם.
זה לא רק עניין התקיפות שחשוב לנו, זה גם עניין היכולת של הסיור והצילום האווירי שהרוסים יכולים לצייר אותו בעייתית בשבילנו.
בהחלט כן, ולכן במקרה הזה דווקא המרוויח הגדול, כמו בהרבה דברים, לא שזה מי יודע מה יעשה גדול, אבל העלות היא אפס, אז גם הרווח המסוים שיש לרוסים הוא
רווח נטו.
אז עכשיו אתה רואה שזה עובד, כי איך שנתניהו דיבר עם פוטין, הגיעה שיחת הטלפון מהבית הלבן.
לא, פה אני מעריך שההיגיון היה קצת אחר. אני אומר קצת בהומור מה שכנראה היה. הדוברת של ביידן, שכל יום נשאלת על ידי עיתונאים נודניקים ישראלים, נו, מתי הוא ידבר עם נתניהו? מתי מדבר? בטח בא לביידן, מה הוא לא...
יאללה, באמא
שלך, דבר איתו כבר.
כי אני מתפטרת, אני לא יכולה יותר. אני מתפטרת אם אתה לא מפסיק את זה.
משהו כזה, אז כן, פחות או יותר, אני מניח.
חודש, לא רע.
איך אתה מעריך את השיחה, או תוצאותיה, או את האווירה, אם אנחנו כבר יודעים משהו?
תראה, אתה יודע, זה מסוג הדברים שהקלישאה של חשיבות השיחה היא בעצם קיומה, הוא נכון במקרה הזה. אם דיברו שעה, אז אני מניח שדיברו מעבר למה שלומך, מה שלומי, מה שלומך, מה שלומי. והשאלה באמת אם יש פה דברים של ממש. אני חייב להגיד שאני לא בטוח כמה הדיאלוג הישראלי-אמריקאי היום קיים, הוא בנוי להיות קיים כהלכה, ואני רוצה אולי בנקודה הזאת טיפה להתמקד. במשך אז 2009, ישראל מנסה לדבר על איראן, כשהיה אובמה, אז הוא ניסה לדבר על הנושא הפלסטיני, כשהיה טראמפ, הוא לא ניסה לדבר על שום דבר, וביידן חוזר ואומר, טוב, יש לנו לפחות שני נושאים. עכשיו, יש גם נושאים נוספים שבהם, לא רק שאין איגוד אינטרסים, ישראל יכולה להשתמש במנוף אמריקאי, וזה מסוג הדברים שאני לא בטוח כמה הם עולים על השולחן, אני פשוט לא יודע, אז אני אומר. שתי נקודות לפחות, אחד זה לבנון. הרי לבנון היא בכאוס נוראי, גם כלכלי וגם בריאותי, היא זקוקה לסיוע אמריקאי כלכלי, כי צרפת לבד לא נותנת אותו, וזו ההזדמנות שהממשל האמריקאי הזה יגיד לה, ככל שיש ממשל בלבנון, נשיא לפחות ייצוגי יש, להגיד לו, טוב, אנחנו מוכנים לסייע לכם, אבל לפחות דבר אחד, אתם כמדינת לבנון צריכים להתחייב, למשל, לסגור את מפעלי הטילים המדויקים של חיזבאללה, ואם לא כן, אז לא רק שלא נסייע לכם כלכלית, ארצות הברית גם תטיל סנקציות ללבנון, דבר שיגרום...
גיורא, זה בכלל בקלפים להגיד את זה
התשובה היא כן.
לדמי ממשל הזה שיש בלבנון?
אבל זה בדיוק העניין, הדמי ממשל הזה, את יודע, לפעמים כוחו של מישהו בחולשתו, וחיזבאללה שהוא מאוד 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 זקוק ללגיטימציה בינלאומית, ואם עושים פה קמפיין נכון, רובו כמובן בלוחמה פסיכולוגית ובמידע שהוא שטול, אבל שאומר למדינת לבנון יש שתי אפשרויות, אחת להינצל מהמשבר הנוראי שהיא נמצאת בו, שעוד מעט גם לא יהיה אוכל בלבנון, ובטח לא דלק אני יודע מה לחשמל, והיא יכולה לצאת מזה בעזרת סיוע האמריקאי והבנק העולמי וקרן המטבע וכל הגופים שביידן מסוגל לדבר איתם יפה, שזה אפשרות אחת. זה עולה בדבר קטן, לא בפירוק חיזבאללה, לא בפירוק הנשק, אלא רק בהקפאת פעילות מסוימת, ואם לא כן, ארצות הברית תטיל סנקציות על לבנון. לבנון לפחות בזה, יש שם כן משמעות לדעת קהל, יש שם כן משמעות לקולות של תקשורת, וזה מסוג הדברים שאין מה להפסיד. אגב, אם זה יצליח מהלך כזה, המפסיד הכי גדול זה איראן, ואתה משיג את זה בלי שאתה צריך להתעמת עם האיראנים ישירות. וכמו שהאיראנים עושים לאמריקאים כל מיני תרגילים ומייצרים להם פה תקיפה בעיראק ופה איזושהי בעיה אחרת, אז האמריקאים יכולים להשיב להם עוד בדרכים האלה. זה למשל נושא אחד. יש נושא של בית הדין בהאג, הבינלאומי בהאג, שהוא נראה לנו משהו כזה, טוב, בסדר, מדברים, אבל זה בכל אופן סכנה שיכולה ללכת ולגדול, וארצות הברית היא זו שיכולה לגדוע את זה, לפי דעתי, מאוד מהר, במיוחד שביידן, בניגוד לטראמפ, יודע לדבר גם עם כל מדינות אירופה, גם על הדברים האלה, בטח עם אנגליה, שהיא בצד שלו בעניין. יש הרבה מאוד נושאים לדיאלוג ישראלי-אמריקאי מאוד קונקרטי, ואני מקווה שבשיחה הנעימה שנמשכה שעה בין ביידן לבין נתניהו, גם סיכמו על, אני לא יודע באיזה מנגנון, זה גם לא חשוב, אבל על דיאלוגים על הנושאים האלה, כפי שהיה, הייתי אומר, במשך רוב השנים של קיום המדינה.
האלוף במילואים גיור איילנד, תודה רבה לך.
תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
ואנחנו מהעולם הגדול והמעגלים הקרובים לנו לענייננו, לענייני הקורונה. ערב טוב לפרופסור דוד אנוך, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
שלום פרופסור. שלום לך.
אתם פרסמתם השבוע קבוצה של משפטנים וכאלה שעוסקים בפילוסופיה ובאתיקה, פרסמתם נייר עמדה על חיסונים, התניות ונסיעה בעלויות. אני מאוד התעניינתי, גם הזדהיתי עם חלק גדול מהדברים שאתם אומרים.
אריה, צריך להגיד לפרופסור אנוך שאנחנו מדברים על זה כבר כמעט חצי שנה, על סרבני החיסונים.
נכון, אבל היום שמענו ממשרד הבריאות שהדרכון הירוק יוצא לדרך ויאפשר כניסה של מחוסנים לכל מיני אירועים, מקומות... והשאלה אם משפטית ואתית אין בעיה להגביל את האחרים.
אני חושב שהשאלה צריכה להישאל ברמת הבחנה יותר דקה. כלומר, צריך להבחין בין הגבלות שונות ובין נסיבות שונות. הגבלות מסוימות נראות לי בהחלט מוצדקות מוסרית וגם לא בעייתיות מבחינה משפטית. בנסיבות מסוימות, למשל כל עוד שהמספרים הם כל כך גבוהים, יכול להיות שיגיע שלב שבו נהיה כל כך בטוחים בעצמנו, בזכות חסינות העדר או משהו דומה לזה, שנוכל בקלות למחול למי שלא מתחסנים, ולאפשר גם להם גישה כזאת. אבל אולי הנקודה המרכזית שמבחינתי היא חשובה מוסרית ומשפטית כאחד, היא הנקודה שבעצם מה שקורה כאן זה לא שהמדינה מחליטה להדיר את הבלתי מתחסנים או להעניש אותם ובטח שלא לכפות עליהם התחסנו. מה שהמדינה עושה זה מנסה באופן אחראי עד כמה שאפשר להקל כמה מעט מהמצוקה שקשורה בקורונה, תוך שהיא גורמת למי שבוחר שלא להתחסן לשאת בעלויות של ההחלטה. הם הרי חופשיים להתחרט, להתחסן וליהנות מכל היתרונות של חיסון.
אני ראיתי את הנייר, הוא אמנם קצר ומאוד תמציתי, אבל ממש לעניין בעיניי. אני חושב שאתם פעם ראשונה מציגים את שתי כפות המוזניים, זאת אומרת, שמים את המשוואה, מה עושים, מה עושה הממשלה, או מה עושה הרוב לציבור שלא רוצה להתחסן, מול מה שעושה הציבור שמסרב להתחסן לציבור המחוסנים. זאת אומרת, כן, מטיל עליהם נטל... כן.
לא, אני חושב שהתיאור הזה הוא נכון, אבל הוא עלול להיות מובן שלא קהל אחת.
לא, זה לא חשבון עובר ושב, אבל זה ברור.
זה לא חשבון עובר ושב, זה גם לא אנישה.
לא, לא.
להיפרע מאנשים שלא מתחסנים. זאת רק ההכרה בכך של ההחלטה שלא להתחסן, שנראית לנו שגויה בעלי, להחלטה הזאת יש עלויות.
נכון.
ועכשיו עולה השאלה, כיצד מקצים את העלויות? אני לא חושב שההחלטה שלא להתחסן מסוג ההחלטות שעל המדינה, כלומר על שאר האזרחים שבוחרים להתחסן, לסבסד.
כשאתה אומר להשית עליהם עלויות, אתה מתכוון לא רק בעובדה שהם לא יוכלו להיכנס לאצטדיון אם הם לא מחוסנים או נבדקו, אלא גם נגיד אם הם חלו, אפשר להשית עליהם כשהם סרבני חיסון גלויים, להשית עליהם את עלות האשפוז?
כן, יש שאלות מעניינות, אבל נראה לי שהן מעט תיאורטיות מדי. הן דומות לשאלות אחרות. אנחנו למשל בדרך כלל לא מתנים טיפול רפואי בשאלה האם הסיבה שנדרשת לטיפול הרפואי הזה הייתה באשמתך או לא. נכון, אנחנו מטפלים בכבד גם של שתיינים.
נכון.
אז באופן כלל, אני חושב שכן יש כאן שאלות מופשטות מעניינות, אתה יודע, כשאני חובש את כובעי הפילוסופיה מופשט יותר שווה לדון בהן, אבל לפחות לצרכים פרקטיים רבים אנחנו נוהגים להבחין, אני חושב בצדק, בין שאלת הזכאות לטיפול רפואי, לבין שאלות כמו אחריות, אשמה, טעויות. כולנו טועים כל הזמן, אני לא בדרך, בדרך אחרת. אני חושב שאנחנו רוצים מערכת בריאותית קצת יותר סלחנית, מכזו שתדאג למהל את החשבונות האלה. אבל יש דברים אחרים שבהחלט אפשר לעשות. כל עוד לא מדובר במניעה של, בפגיעה בזכויות יסוד, דמוקרטיות או אחרות. כל עוד יש חלופות טובות, לא יוכלו להיכנס למסעדות, יוכלו להזמין משלוחים, כמו שרבים מאיתנו עשו ממילא במהלך ההגבלות. כל עוד מדובר על הגבלות כאלה, אני לא חושב שההבחנה עצמה היא בעייתית.
אני מודה שאני מאוד התרשמתי מהמשוואה שערכתם, במובן שזה בידם של המסרבים להתחסן. אם אתם לא רוצים להיות במקום הזה, שהציבוריות המחוסנת מונעת אתכם מלהיות שם, לכו ותתחסנו. מה אנחנו לא מבקשים מכם שום דבר? אתם לא עוברים על דעת, ואתם לא צריכים ללכת על רגל אחת כשאתם במרחב הציבורי. אתם פשוט צריכים להיות כמו הרוב, להתחסן, ואז הורדתם עצמכם את כל הנטלים שאתם צועקים, למה מטילים עלינו את הנטלים? בשעה שאתם מראים למעשה את מצבם של אלה שכן נטלו חיסון.
נכון, עם הטון הכללי אני כמובן, זה אכן הטון שלנו, אני כן מוכן להכיר גם בחריגים, כי לכל מיני אנשים יכולים להיות כל מיני טעמים לא להתחסן, וצריך לפעמים לבדוק אותם באופן יותר מפורט, אבל אני גם מוכן להיות יותר סלחן ברמה יותר כוללת, ולהכיר בזה שלמשל אנשים שהם חלק מקבוצות שרוכשות חוסר אמון עמוק למערכת, שלעיתים קרובות המערכת הרוויחה ביושר את חוסר האמון הזה, כן? אז כאן יש בעיות עמוקות יותר מרק להגיד להם מה הבעיה, לכו תתחסנו. קצת יותר מורכב מזה. ואז אחד מהדברים הנוספים שצריכים לעשות זה כמובן שהמדינה תנסה לזכות באמונם, גם באמצעות צעדים אחרים שלא קשורים בכלל בקורונה. יש עוד הרבה דברים שאפשר לומר כאן, לא המסמך שלנו ולא השיחה הזאת אמורים למצות את כל השיקולים הרלוונטיים.
אנחנו מכל מקום מאוד מודים לך, פרופסור. תודה רבה שבאת אלינו ודיברת איתנו. תודה.
תודה לכם.
ערב טוב לרביב דרוקר, ערוץ 13.
ערב טוב, רביב.
אהלן חברים, העניינים.
נעלבת?
כן, ממה?
שביבי הלך ל-12 ולא בא אליכם?
לא, אני...
מה? מה אתה צוחק?
זה לא אישי, גם אלינו הוא לא בא.
לא, זה לא, אני לא...
מה?
מזה אין לי כבר ציפיות, איזו תקופה, נגיד, משהו כמו 8 שנים.
לא, אבל הוא רצה, והוא נכנע למונופול, הם אמרו לו, או אלינו...
זה חבורת כוחנים אגרסיביים.
מי, ביבי ו-12 או רק ביבי ו-12?
ברור. כולם.
תגיד, מה היה לנו?
אחרי שהוא יגמור את כתב הרכילות של ישראל היום, הוא גם לא יבוא אליי, אז מה?
אז עכשיו, בתור אובייקטיבי, תגיד מי ניצח, יונית או ביבי?
אתה יודע, באמת, באמת, לא בציניות, רעיון זה לא תחרות, אם נצח, שני הצדדים יכולים לנצח, במקרה הזה, אין ספק שנתניהו נתן הופעה ששרתה אותו מצוין עבור מי שראה אותו בזמן אמת, אבל כהרגלו של נתניהו, היו תמונים בהופעה הזאת, כל כך הרבה זרעי רעל, שמה שיזכרו מהרעיון הזה, תמיד יהיה דברים שיעבדו נגדו.
אבל אני מצאתי לפחות דבר אמת אחד שהוא אמר ברעיון.
ערב טוב.
שהוא אוהב את הבן שלו.
נכון, נכון. אבל אתה יודע, אפילו בעניין הבן שלו, זה שקר למשל, שלא הובלט ברשימת השקרים, הוא אמר, אני לא שולט עליו. אני אראה לכם מספר דוגמאות שבהם כאשר הציוטים של יאיר באמת הפריעו לו, כמו כאשר הוא טען שאיווט ליברמן רצה את יהודה ויינשטיין כיועץ משפטי לממשלה, מאשר רימז לעסקה אפלה, אז הציוט הזה איכשהו נמחק. זאת אומרת, יש מצב שבו מישהו אומר ליאיר, אולי אבו יאיר אומר לו, הלו יאיר, תמחוק, והוא מוחק. ויש פעמים שמישהו פשוט לא טורח להגיד לו למחוק.
תגיד, מה עוד היה לנו השבוע כאירועים פוליטיים מרכזיים? זז משהו במפה?
ההתגוששות העצומה, שר בנט, ששר יצא למערכת הבחירות הזאת עם החלטה נחושה לא לעשות את זה, זה נגרר לזה, היום הודיע שהוא יפסיק את זה חד צדדית, הוא מבין מצוין שמהדימום הזה טוב לא יצא לו, ולא יצא לבנט, ולא יצא לסיכוי להחליף את
רק מהדימום, רק מהדימום, או שאפשר לחטוף אש מנגד גם כן, ברמה שאחר כך התנצלו, לא התכווננו, ואנחנו שותפים, אבל אתה יודע מה, איזה ריח יהיה באוויר אחרי זה.
כן, ותראה, אני חושב שהם לא הגיעו לרמה שהם לא יוכלו לשתף פעולה ביום אחרי, זה עדיין לא שם.
כן.
אבל לרצון של נתניהו, תשמע, שר עושה באמת הרבה מאוד להחליף את נתניהו, כולל זה שהוא די ויתר על קולות המרכז שמאל,
כן.
והלך רק ימינה, כאשר הוא מקריב את גודלו היחסי לטובת האופציה לקחת קולות מנתניהו. מה כל זה עולה באשן אם בסוף כל הוויכוח הוא בינו לבין בנט ואחד דוקר את השני ונתניהו לא זז.
אז עוד פעם הוא מרוויח?
נתניהו מרוויח?
תראה, העניין הוא שכל סוקר שאתה מדבר איתו,
כן.
אומר לך שכשהוא מסתכל על הבוחרים של נתניהו, ביטחון ההצבעה שלהם הוא מאוד גבוה יחסית.
כן.
הבי של נתניהו מאוד חזק.
כן.
אנשים שם השניים בביטחונם בלהצביע נתניהו רק לחרדים. רק המפלגות החרדיות מתאפיינות בביטחון הצבעה גבוה יותר. ואז הסוקר אומר לך, מה הטעם שלך לתקוף אותו? זה לא יעזור, הליכודניקים לא... הביביסטים כבר לא יעזבו אותו.
אוקיי.
נתניהו מצב השבוע שוב ושוב ושוב את יאיר לפיד כיריב העיקרי. ולפיד כמעט לא עושה קמפיין. איך אתה מסביר את זה?
לפיד עושה את אחד הקמפיינים הכי מוזרים שראינו מאז ומעולם. שאם הוא יצליח, ברור שנחתיר אותו לגאון, שהוא רואה בסקרים שלו כמה הציבור לא אוהב אותו, כמה הנגטיב שלו הוא גבוה, ולכן הוא עושה קמפיין כאילו תצביעו לקונספט שנקרא יאיר לפיד, שהקונספט הזה אומר מישהו שאינו ביבי, הוא מהמרכז שמאל, אבל אני לא אזכיר לכם יותר מדי מי אני, כי אני יודע שאתם לא אוהבים אותי. וזה באמת מאוד 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 קשה, אתם רואים מעט... עושה הופעות תקשורתיות, אבל פחות מכולם.
זה ללכת...
השבוע הוא נשאל על ידי שלי וגואטה ברשת ב', למה באמת הוא לא מדבר על עצמו כראש ממשלה, כמו שבנט וגדעון סער עושים בכל הופעה?
כן.
אתם יודעים מה הוא אמר? לעולם לא... לעולם נותן לחשוב. לעולם, אני נותן לכם 100 ניסיונות, אתם לא יודעים מה הוא אמר.
כי זה ברור שאני יכול להיות, לא? זה מה שהוא
לא.
אמר? אלא מה
לא.
הוא אמר?
הוא אמר שבזמן שיש כל כך הרבה מתים מקורונה, זה לא הזמן להתעסק בעצמו.
אדיר.
זה נפלא.
אדיר, באמת.
זה נפלא.
אינני עוסק בזאת.
ויש בה מספיק מישהו בפוליטיקה הישראלית שעוסק רק בעצמו, אז הוא לא חושב שזה זמן להתעסק בעצמו.
שלי וגואטה כבר שוחררו מהטיפול נמרץ אחרי התשובה הזאת?
הם שוכבים על רצפת האופן ופרמדיקים עושים להם עיצוי לב חזה.
רביב דרוקר, תודה רבה לך.
ביי חברים.
תודה.
ואיתנו גם ליאור חורב, יועץ אסטרטגי ומומחה בינלאומי לתודעה, שלא ידעתי שיש דבר כזה.
אהלן ליאור, ועוד איך יש.
אהלן, כן, אתה יודע, זה מעניין שאתה שואל, אבל כן, זה עולם שנקרא היום בתחום המקצועי, עולם הפאבליק פרספשן, חלק מההיפוך הפירמידה שאנחנו יודעים לו במאה הזו.
וגם החברה שגדעון סער פנה אליה, יש לה שם כזה יפה, משתבלל לעניין הזה, Outbrain.
הלינקולן פרויקט, אגב, הלינקולן פרויקט, זה אגב מיזם קריאיטיבי, שבטעות גם הפך להיות מיזם אסטרטגי, ונפח את נשמתו בטרם חיל הלכת.
כן, אבל זה היה המון גם בבחירות בארצות הברית, זה עובד כל הזמן בעניין של הפרסום. תגיד, העניין הזה, זה... זה, זה, זה נשק קונבנציונלי נהיה הדבר הזה שכותבים טקסטים בשם מפלגה מסוימת, לא מפרסמים מי המממן של הפרסום הזה, ואחר כך למחרת הם מבקשים סליחה ואומר אני לא ארביץ לך יותר. מה, ככה זה עובד בבחירות? הרי אתה שואל ותיק בעניינים האלה.
קודם כל אתה מצביע על אבולוציה די מדהימה, אולי אפילו על מהפך, כי זה שמבקשים סליחה זה רק בבחירות האלה, משום שעד הבחירות הקודמות שהיו לא מזמן לא חלה על המפלגות חובה אגב לציין את, על הפרסומים שלהם, בוודאי לא במדיה הדיגיטלית שהם מקור הפרסום, ולכן יש פה סוג אפילו של מהפך. אבל כן, תשמע, בוא נאמר ככה, בטבלה של מריה טרזה זה לא הדבר הכי נורא שנעשה בבחירות. אני מזכיר לך שעדיין יש מפלגה שמשתמשת בתוכנת האלקטור, שעליה כבר נאמר שהיא מבצעת חדירה בלתי מורשת לפרטיות.
מה היא עושה ואיזה מפלגה עושה את זה? תסביר למאזינים, אנחנו זה לא שיחה ביני לבינך, זה שיחה בינך למאזינים.
הליכוד כבר למעשה עמד לדין על כך שמאגרי המידע של האלקטורט, אותה תוכנה שהליכוד השתמש בה בבחירות הקודמות, נחשפו, והייתה כאן פגיעה בפרטיות, ולא היה כאן רישוי למאגר המידע. זה לא מנע מהליכוד, אגב, לחזור ולהסיק את האלקטורט בבחירות האלה, וכבר היום ישנם גורמים, הקרים, שמציעים בדארקנט למכור את מאגרי הנתונים הללו.
עכשיו, כשבנט וסער מתקוטטים ביניהם בקמפיין נגטיב, זה כי הם התייאשו מלכסח את נתניהו, או שהם נלחמים כרגע על אלקטורט שהוא עדיין נזיל?
לא, זה כמו המאבק שיש בין הקבוצה של רוני ברון בתר ירושלים לבין כפר סבא, מי תירד ליגה. זה קרב
תודה מעשה. רבה לך, באמת.
אני מודה לך.
גם אני אוהב לב. אותך. אני פרד כידידים עכשיו, או לא נגיד...
לא יודע, ראיתי שנפרדתם מהבעלים, לא בעלים שהיה, לא היה, אבל...
טוב, עזוב אותך, ספורט זה בעוד חצי שעה. תגיד לי רגע, אבל... אוקיי, דבר.
זה קרב מאסף לחלוטין. אנחנו צריכים לזכור שלפני חודשיים בנט עמד על 22 מנדטים, מפלגה שנייה בגודלה רק לליכוד. כניסתו של גדעון סער הפכה מיד את המגמה והפכה אותו למפלגה השנייה בגודלה. והנה הפלא ופלא, יאיר לפיד שכולם יראו להספיד אותו, מתבסס היום באופן כמעט ודאי כמפלגה השנייה בגודלה, מתקרב לשבור את הרב שהוא עצמו קבע לעצמו בבחירות 2013, מתקרב ל-20 מנדטים, ובנט מתקרב בסקרים האחרונים לכיוון אחד ספרתי.
אבל בוא נחזור שנייה לקטע הזה של מי התחיל קודם. זאת אומרת שגדעון יורה את היריעה הזאת אתמול בפרסומים האלה, מה הוא לא עושה לעצמו הערכת מצב, מה יש ליריב ומה יריב יכול לעשות לי?
לא, משום שגדעון סער נמצא במצב שאינו ברירה. הוא חייב לבסס את מעמתו ולמנוע ממנו להפוך להיות מפלגה דומה או זהה לנפתלי בנט ולימינה, משום שבתוך הקרב בין נתניהו לכל היתר מסתתר גם קרב דורי בין בנט סער ולפיד, וכדי שגדעון סער יוכל להשתעשע במחשבה שאולי הוא יהיה ברירת המחדל שתקים איזה ממשלת חילופי חילופי חילופים, הוא לא יכול להיחלש עד כדי כך שהוא יורד כבר לאזור השלושה 13-12 מנדטים, הפער בינו לבין לפיד הוא 5-6 מנדטים, ולכן הוא מסתכל איפה נמצאים הקולות שלו. אז הקולות שהיו בכחול לבן ונדדו לגדעון סער לחלוטין התעדו, ולכן הוא מבין שיש לו עדיין מאגר קולות מסוים שחופף בינו לבין נפתלי בנט, אלה מוכזבי נתניהו שהם ימין אידיאולוגי אבל ימין יותר מסורתי וחילוני ופחות דתי מגזרי, ואליהם הוא פונה, והדרך שבה הוא פונה היא בלהטיל דופי בניסיון של בנט, עד ניקח שהוא אפילו לא רק מטיל בו דופי מקצועי, אלא הוא מסרטט אותו כגרורה, כסרח עודף של נתניהו, כמי שייתן לנתניהו את חגורת הביטחון, ואת זה הוא עושה לא רק כדי לתקוף את נפתלי, אלא בעיקר להסיר מעצמו את המשקולת של האוזר, הנדל ואלקין.
ליאור חורב, תודה רבה לך.
תודה רבה
על הדברים האלה.
תודה רבה.
ערב טוב לדוקטור תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הלאומי להשתלות.
שלום דוקטור.
ערב טוב.
היה לכם שבוע סוער, לא רק מזג האוויר, היו לכם 4 הסכמות לתרומה בתוך 48 שעות. יש איזה הסבר לזה או שזה סתם צירוף מקרים?
אסונות.
מצד אחד אפשר לראות את זה אולי כצירוף מקרים, אבל שתי משפחות מתוך 4, בן משפחה נסע כרטיס אדי, שזה מקדם הסכמה מאוד מאוד גבוה, ואחר כך אני חושבת שזה פשוט אנשים נדיבים, טובים, חושבים על האחר, זה מה שנראה לי.
גם בשעה קשה, כי בדרך כלל זה אנשים שמתים שלא כדרך הטבע מ... זקנה או מאיזה מחלה שפוסלת את עבריהם להשתלה, זה אסונות, תאונות דרכים וכיוצא באלה, נכון?
זה נכון, אנחנו קוראים לזה מצב שהוא שכול פתע.
כן.
זה בהחלט לא צפוי, זה מיידי.
ועדיין בשעה קשה כזאת, אנשים פתאום נפתחים למעשה הומניטרי ונדיב מהמעלה הראשונה. לא מובן מאליו.
לגמרי, ואני גם יכולה להעיד שהמתאמות ובעיקר הוותיקות שאנחנו 10 ו-20 שנה בתחום מתרגשים עם כל הסכמה מחדש, עם כל משפחה מחדש.
כן.
לא נשחקים, לא יודעת.
זה ברור.
זה באמת מרגש ברמות בלתי רגילות. וגם נשארים בקשר עם המשפחות, יש לנו ככה קבוצות תמיכה, יש לנו עמוד פייסבוק, אנחנו ככה מאוד מטפחים את המשפחות היקרות האלה שהסכימו.
גם התורמות וגם הנתרמות וגם הקשר ביניהם אחר כך הוא...
כן?
זה סצנה מדהימה, אדירה בעיניי.
כן, ובתקופת קורונה עשינו מפגשים כאלה בזום עם המשפחה התורמת והמושתלים. הכנו מצגת מהתמונות, והיה כאילו טריגר לשיחה, וזה באמת היה...
תגידי, תחלואה בקורונה מונעת השתלה? אם אדם נדבק בקורונה בתקופה האחרונה, זה פוסל אותו מלתרום איברים?
בתקופה שהוא חולה אקטיבי בוודאי שזה פוסל, אם הוא היה חולה ועברו 12 שבועות אפשר לקחת. יש לנו יועץ רפואי ארצי ויש לנו מומחי זיהומים שמלווים אותנו וככה אנחנו מתעדכנים.
מעניין, אתה מבין שהניטרם יכול להופיע כמחלים גם כן אחר כך, אם הוא קיבל ממחלים, אם זה עברים קריטיים, אז אולי הוא מקבל את זה עם בונוס של תעודת מחלים, אבל לא, זה אולי בכלל לא במקום.
דוקטור תמר אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ותמשיכו
לעשות. תחתמו על כרטיס אדי,
כבר יש אחד, אנחנו החתמנו את כל הכנסת, שנינו יחד.
כן, יפה.
תודה רבה לך.
כל טוב.
שלום, ביי.
ואיתנו עוזי רוטשטיין, היחידה למניעת שוד עתיקות של רשות העתיקות. שלום לך, שלום. ערב טוב.
ערב טוב, מכובדיי. אני חתום על כרטיס אדי.
יפה.
מצוין.
אבל נכנסת עכשיו לגובה הראיות. השבוע עם ארכיאולוגיה בגובה הראיות. ספר לנו מה קורה.
על שודדי עתיקות, יצא לי כבר אריה לדבר איתך באחת התוכניות על זה. הפעם משהו, כן, יצא דופן לגמרי.
מצאו שני סרקופגים, ארונות מתים מאבן, בספארי.
ארונות מתים של בני אדם או של... של בני אדם, לא של חיות.
של בני אדם, לא של חיות. הסיפור מבחינת הספארי, כן, מתחיל לפני כ-25 שנה. החליטו בתוך תחומי הספארי להכשיר איזשהו שטח כמגרש חנייה. הקבלן שעשה אז את העבודות נתקל באיזה שני גושי אבן גדולים, שלא היה ברור לו מה הם בדיוק, ופשוט זרק אותם באיזשהו חלק אחר של הספארי. עברו להם 25 שנה, וליד אותו חלק אחר החליטו להרחיב את בית החולים לחיות שבתחומי הספארי. הגיע קבלן אחר וחשף את הצמחייה במסגרת עבודות התשתית, ואז הוא נתקל באותם שני גושי אבן. שמולי קדוב, שהוא אחרי תחום בעלי חיים בספארי, שמבין קצת ארכיאולוגיה, הבין שמדובר פה בממצא ארכיאולוגי. קרה לנו, הגענו ולתדמתנו גילינו, כמו שאמרתי, שני סרקופגים, שני ארונות קבורה, מיד על סמך האיתורים הבנו שמדובר בארונות קבורה מהמאה השנייה או השלישית לספירה. ארונות שעשויים מאבן מקומית. הם למעשה חיקוי של ארונות קבורה משייש שהגיעו מפרוקונסוס בים מרמרה. אותם ארונות שייש פרוקונסיים היו יקרים יותר והם היו מודל לחיקוי. וכנראה שמי שרצה את אותם ארונות פה לעצמו... לא יכול היה להרשות לעצמו את אותם ארונות שיש.
אבל מכל עכשיו, העולם... למה מזיקים את היחידה לשוד עתיקות? רגע, היה אבל... חשש שהפיל ניסה לגנוב את זה בשביל לעשות ג'קוזי?
תגידו, למה קוברים אנשים עוד בעלי, מה שנקרא בעלי הון, אם הם בחרו לעצמם כאלה ארונות קבורה מדהימים, למה קוברים אותם בספארי ברמת גן?
אז אנחנו...
מה היה יודעים... שם לפני 5,000 שנה?
בני ברק.
זה
ללא פתרון כנראה. בני ברק, אמר אלדד יפה, בני ברק הקדומה, תל בני ברק, שנספר, שנזכיר אותה בהגדה של פסח, שהרבנים היו מסובים, זאת אומרת מסובים, בבני ברק, כן, אני לא יודע, אתם יודעים, זה כמו במודיעין, עד שאין לך הוכחה חד משמעית, אתה לא יכול לקבוע ולהגיד, זה הגיע מבני ברק או זה הגיע מאיפשהו. אנחנו רק יכולים להגיד על סמך האבן שהיא מייצור מקומי, כלומר מארץ ישראל, אנחנו יודעים להגיד שזה חיקוי של אותם ארונות, אנחנו לא יודעים את מי זה שימש, לא נכתב מחוץ על אחת התחנות, פה נקברו כך וכך, לצערנו, וזהו, ולא יותר מזה.
והשארתם להם את זה בספארי, בתור שקטות ליענים או משהו?
אז במשך השנים זה שימש כידנית לגרניומים, אנחנו היינו צריכים לקום משם, כן, גרניומים סרוכים.
אי אפשר לעשות מזה אינקובטור לג'ירפות קטנות שנולדות טרם זמנן, זה כזה ארוך, קומפקטי.
אני משועשע, אתם מלאי חוש הומור. אנחנו לפני יומיים העברנו את הסרקופגים האלה לאחר כבוד למחסני האוצרות של רשות העתיקות.
יפה.
אנחנו ננקה אותם, אנחנו נוציא את האדמה, אנחנו נחקור אותם ונכתוב עליהם מאמר.
נפלא.
יפה מאוד.
נפלא. יצאתם לחפש אתונות ומצאתם מלוכה ארכיאולוגית.
יש לנו על הדרך גם סיפורים מעניינים. יש לנו סיפור למשל שהיה לנו השבוע עם ילד חמוד בן 6.5 בשם לירוי ווסקו שמצא איזשהו ממצא באתר ארכיאולוגי.
אתה יודע, אל תבזבז, זה המגרש הביתי שלכם אצל ארי אלדד ואצלי ביום חמישי לפני הסוף, תמיד ארכיאולוגיה. שמור לנו. כן,
עוזי,
שמור
לנו. עוזי רוטשטיין. עוזי רוטשטיין, היחידה לבניית שוד עתיקות, תודה רבה לך.
תודה רבותיי, תודה רבה.
זהו, העורך והמפיק אסף נבו, אחרי לשידור איציק אהרון, עורך בדיגיטל הייתה מיכל קדוש, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף. אתה נשאר בבית, עולה להרים לראות שעריות שלג, איך אתה מבלה את סוף השבוע הזה?
בקור, בסוודרים, בחימום, בים.
יא, אדיר.
ביי. שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.